שלום וברכה, שבוע טוב לכל המשתתפים היקרים מאוד. אנחנו בריש פי בית, ריש פי בית, שרל, נשמח אם תשלח. אני חושב שהיום אני אסיים את סדרת השיעורים על רשבי. מה יהיה להמשך? נחשוב ונקבע מספר טלפון, נניח של מי האחראי, שנדע אם אנחנו ממשיכים, נתלבט אם בכלל להמשיך. אז עד סוף השיעור אני אחשוב. אולי יוחאי, אתה תהיה אחראי? יוחאי, אתה מסכים להיות אחראי, אז כל מי רוצה להתקשר. בסדר, תכתוב את הטלפון שלך בצ'אט, וכל מי רוצה שיתקשרו אליו, שישלח הודעה, ואם אנחנו באמת נמשיך, נמשיך בטוח לא, אם נמשיך, נמשיך לכבוד שבועות, או בפרקים בתפילת ישראל שמדברים על מעמד הר סיני, או פסקות בפרק תשיעי בשבת. ריש פי בית בעזרת השם. זה מעיקר הקהל ומקשי, אשריך אשרי, אמרנו אשריך אשרי איתני בכך, שאם אין לא ראיתן בכך, לא מצאות בכך. כן, יכול להיות שנעל שבת, אבל אני נחשוב מחר. אז עכשיו אנחנו בריש פי בית, ידידי העיקרים. זה מעיקר הקהל ומקשי רשבי קושייה, אבי מפרק לרפיחס בן יאיר תריסר פירוקי. על כל קושייה של רשבי, רפיחס בן יאיר, 12 תירוצים. לסוף קהל ומקשי רפיחס בן יאיר קושייה, אבי מפרק לרבשים ברוכי, כבדה לפירוקי. אז תראו, המספרים האלה די ברור שהם לא באים לבטא מספר בתכלס תמיד. כל קושיה 12 תירוצים. שירה כל שנייה 24 תירוצים. אנחנו לומדים גמרא. וכל מי שלומד גמרא יודע שעל כל קושיה, על כל קושיה צריכה להיות תשובה אחת. ואנחנו כולנו למדנו את דרכי התלמוד של רבי יצחק אינפנטון, שמלמד אותנו, שאם בתוספות יש תירוץ נוסף, סימן שיש קושיה לתירוץ הקודם. אין שלושה תירוצים. באר שלם שלושה תירוצים. א', בכלל לא לקחתי לך את הסיר. ב', כבר החזרתי לו. החזרתי אותו. ג', זה בכלל לא הסיר, זה המחוות. אין דבר כזה שלושה תירוצים. לכל סיבה, לכל דבר, סליחה, עוד פעם, לכל דבר יש סיבה שרושית אמיתית פנימית. ותסביר אותה. כשאתה מתחיל עם הרימות של תירוצים, סימן שאין לך משהו טוב. קושייה זה ביטוי לחוסר הבנה, אז תסביר לי איפה טעיתי. וכשאני מתחיל להערים קושייה, תירוצים, אז משהו מוזר לי פה, משהו לא משכנע. אז 12 תירוצים זה בעיה. 12 תירוצים זה אומר ש-11 תירוצים משום בלא משוכנע. אז כל הקושייה שאתה לרש בי, רפיחס בן יאיר, אני תרצה 12 תירוצים. מה הם ספרו? אף פעם לא יצא לו 11, אף פעם לא יצא לו 13 תירוצים. מי יצא לו 12 תירוצים? ועכשיו הם התחלפו. אני אפילך את זה, יאיר הוא מקשה את הקושיות, ורעש ביעוד זה שמתרץ את התירוצים. אז ודאי שהמספר הזה הוא בא לבטא איזושהי עמדה. המספר הזה כונס מאחרה משהו. יכול להיות גם שבאמת המספר הזה היה בא לידי ביטוי, לפחות ברוב הפעמים. המהר"ל אומר לנו על שש נשים בכרס אחת, שישה תינוקות בכרס אחת של במצרים, שזה לא היה שישיות, באמת נשים לא ילדו שישיות, כי זה חריג ונדיר, ואמצעי התחבורה והגיינה של אז, לא אפשרו לנשים ללדת שישייה ושישייה. הכוונה כך אומר המהר"ל, בגבורת השם, שהייתה ברכת לידה מאוד מאוד מאוד, והסיבה היחידה שנשים לא ילדו שישיות, זה בגלל הקשיים במבנה הגוף שלהם. אבל היום, ובכל זאת, זה שישה ללדת שישייה, זה לא בגלל ש... קשה לעמוד השדרה הנשי לסחוב שק חלב עם שישה עוברים. אלא בגלל שכל ילד הוא נס גדול. ילד הוא נס, ומה פתאום שיהיו שישה? כל ילד הוא עולם מלא. אבל במצרים זה לא לקח. במצרים מצד השפע, מצד המחאה האלוקית, היה ראוי שכל אישה תלת ששבו. בתחל זה קרה. הרבה פחות. אנחנו ככה מתייחסים למספרים. במספרים יש תוקם, במספרים יש משמעות. זה לא הרבה, אפשר להגיד שרשבי, מה רוצה להגיד, רבי חזבי היה מתרץ לו מלא תירוצים, ואחרי זה רשבי היה מתרץ לו מלא בכפליים. טוב, זה לא הסגנון הזה. זה שוב משהו אמיתי. אז מה זה המשהו האמיתי הזה? פה הרב בא להסביר לנו. כל ההשגות העליונות, התחלתן הם החושים שהם הראשיים שעל פיהם בנויות המושכלות הראשונות. זו הקדמה קצרה, שמכוחה נבין את הדברים. ההשגות העליונות, אנחנו חיים בעולם עם השכל. השכל מכיר את העולם דרך חמשת החושים. אין לו שום מידע, אין לו שום אינפורמציה על כלום. יכול להיות מוח על, אתם יודעים שלפי ההלכה, חרש, המחויבות ההלכתית שלו היא כמו שוטה וקטן, נכון? כולכם יודעים את זה. למרות שלחרש יש רק בעיה באור טוב, באוזניים. זה באור טוב או באוזניים. המוח שלו יכול מפותח להפליא. עוד שהיכולות הקוגניטיביות שלו הן אדירות, שהוא גאון על. ולמרות המקעת ההלכה, אנחנו רואים אותו במעמד שווה של שוטה וקטן. זה לא בא להעלים אותו. אנחנו נראה חרש מלידה. במאה השנים, מאה ומשהו השנים האחרונות, פותחו שיטות שיכולות ליצור קשר עם עיוורים מלידה. כולכם מכירים את האישה הזאת המופלאה, אלן קלר, שהייתה עיוורת חרשת אילמת, ובכל אופן צריך לפתח שיטות של תקשורת. הבעיה לפני אלן קלר, הבעיה שעם חרשים אי אפשר היה לתקשר. ולכן הם חיו בסוג של אוטיזם. שוב, לא מבחינת המבנה השכלי, מבחינת אין להם חושים. כשאין לך חושים, חרש לא מכיר את העולם, לא מכיר את מערכת המוסכמות, לא יכול לקבל את הידע המונחל מדור לדור, הוא לא יכול ללמוד מאף אחד, חרש לא יכול לקיים תקשורת. אז שוב, אז זה לא משנה מה המוח שלו, הוא מנותק מן העולם. המוח של כל אחד מאיתנו זקוק לחושים. חמשת החושים מספרים לנו סיפורים על העולם. סיפורים על העולם, הם לא מספרים פרשנות, החושים לא נותנים פרשנות, החושים נותנים אינפורמציה, כל הזמן זה לא אינפורמציה. עם מוח של תינוק קטן בין שבועיים, בין חודשיים, עובד כמו איזה ליבה אדירה שמרכז בינלאומי אדיר, משום שהוא לא יודע את צורות החשיבה שלנו, הוא לא מבין את ההסברים שלנו, הוא לא מבין מושגי החלל, המרחב, הזמן, המקום, מערכות יחסים, הוא לא יודע כלום, הוא רואה המון מראות, ושומע המון קולות, אלא מיד יש הסברים לכל דבר. אבל אתה מסביר. תינוק קטן שעדיין למד לבר ראשית חייו, הוא לא, אין לו שום הסבר, והמוח שסופג, סופג, סופג, זה פעילות על. שלא תאומד, אולי הפעילות הכי משמעותית שיש לנו בכל החיים כולם, דווקא אותם ימים ראשונים, ולאט לאט הוא מתחיל למצוא הגדרות שכליות, לסדר את העולם. הגדרות שכליות שיתנו פשר, לכל הריחות שהוא מריח, לכל התחושות של חוש המישוש, הקולות, המראות והטעמים שהגוף שלו סופג, חלק חיוביים, חלק לא חיוביים, לאט לאט הוא מפרנס את זה. המוח שלנו הוא מין טבול רעש, אני אקרא לזה ככה, במידות רבות, והוא שואב חושים, הוא שואב חושים. כל ההשגות הנאות, חלותם, הם החושים, שהם הראשיים, הראשיים... במובן של מקורות המידע הראשיים. אין לנו שום מקורות מידע. על גבי מקורות המידע האלה, אחרי זה אנחנו מתחילים לתת הסברים, השגות עליונות. כל אחד ואחד לפעום דרגה דילה. האירוע הוא אותו אירוע, ושוב, כולם רואים אותו דבר. כולם שומעים אותו דבר. כולם מריחים אותו דבר. עכשיו, ההבדל בין אחד לאחד זה ההשגות. איזה הסברים אתה נותן? מה אתה לומד? יש אחד שמסתכל על הירח, הוא חושב שזה חריץ גבינה עגול. יש כזה חושב שזה גזיר נייר לבן שאתה לא בשמיים, ויש אחד שהוא יותר מתוחכם, אז הוא כבר מבין. הם שניהם רואים בדיוק אותו דבר. בדיוק אותו דבר. אם אתה מפעיל קצת יותר, תשכל, אתה מבין שמדובר בגרם של מים עם גודל אדיר, במרחה הגדול מאוד מכדור הארץ, אין שום קשר לגבינה לבן. זו דוגמה חריפה קצת, אבל הרעיון הוא שההבדל בין אדם לאדם הוא בהשגות הללו. ההשגות הללו חייבות להיות מחוברות לחושים, הם לא יכולים לדבר בלי חושים. יש רק את השכל משה, שמשה רבינו ככה כותב, מי כותב? אבן תיבון אני חושב ככה כותב. שמשה רבינו, הנבואה שלו, נבואה, אלוקים פונה לך מלמעלה, מלמעלה, זה לא השגה שלך. בנבואה, תלוי בנבואה, תלוי מדרגות בנבואה. משה רבינו מספקה אמירה, הנבואה לא קטועה בכאוב, זה בחושים. הוא יודע את העולם לא מתוך העולם, הוא מכיר את העולם לא מתוך המציאות, לא מתוך החושים, הוא התעלה והתעלה והתעלה להבנות עוד יותר עמוקות ועוד יותר מדעיות ועוד יותר משהו, לא? לא הוא פנה מלמעלה. אבל אנחנו נאמר לשכה שלו כי נתנו פה. אז אני חוזר, כל ההשגות העליונות, התחלתן הם החושים שהם הראשיים שעל פיהם בנויות המושכלות הראשונות. המושכלות הראשונות זה לא מושג, זה זה הכללים של ההיגיון, האקסיומות, הנה מוזכר ראשון, האקסיומות. הנחות היסוד שלפיהם אנחנו שופטים את העולם, מסבירים את העולם, רואים את העולם. אחר כך כל המחשבות הפרטיות הן נגזרות של המושכלות הראשונות. אז יש היררכיה כזאת. יש את החושים. החושים בונים לנו מושכלות ראשונות. המושכלות הראשונות בונים לנו הסברים, על פיהם הסברים על מה שאנחנו רואים, ובזה אפשר להתעלות יותר יותר להסברים יותר עמוקים. גם הסברים חומריים יותר עמוקים, ובוודאי הסברים בקודש. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בתוך הכוס הזאת יש מעיין של מים קרים, בעזרת השם של קרח, וטל חירון כמעט אני מרגיש ככה. בסדר, זה ההקדמה שהרב מסביר לקושיות ותירוצים. עכשיו אנחנו ממשיכים על פי הנושא הראשון הזה. יש מה להרחיב, אתם מבינים את הרעיון בכללותו. החכם האמיתי, החודר לדעת, לדעת אור האמת, חכם אמיתי, שוב, גם פה צריך להסביר מה פירוש המילה חוכמה, אנחנו מדברים לחוכמה כמובן לפי התנ"ך, לפי חז"ל, אין יראת השם מחוכמה. החכם זה עומק, חכם זה שורש, חכם זה להסתכל במהות הפנימית. ושוב, גם בזה יש הרבה מאוד מדרגות בעומק ושורש. החכם האמיתי, הוא לא רוצה להוסיף מידע, מידע זה חשוב, אלא הוא חותר לגן בשורשים, הוא חודר לדעת אור האמת. בסדר? גם מידע חשוב, אינפורמציה חשובה, אינפורמציה חשובה הרבה פעמים בעיקר כדי לעזור לי להעמיק יותר עמוק בחיים. כשהחכם הזה יבוא ליישב דבר על מכונו, לא יסתפק בהסרת פליאה מצד אחד, שירת תחיית הרגשה שכלי במקומה. אמנם תוכן כל פליאה היא ליישר את ההכרה הכוללת את פני כל המרחב של ההבנה לכל צדדיה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו מתחילים להבין מה פירוש ה-12 תירוצים, אחר כך 24 תירוצים. יש לך קושייה, לפעמים קושייה שלך היא בגלל שלא קראת טוב עם עולם. לא פיסקת, לא ניקדת, חסר לך פירוש למילה. אנחנו לא מדברים, זה לא רמת הקושיות של פנחס בן יאיר, היא לא שם שום ברוך הים. קושייה היא, אתה נתקל במשהו שהתורה אומרת, אתה לא מבין. אתה לא מבין, מה שהתורה אומרת פה סותר למה שהתורה אומרת בדבר. שני פעמים חשבים את זה. או שמה שהתורה אומרת סותר הבנה מוסרית, תרבותית שלך. זאת אומרת, זה לא קושייה. תמחק את עצמך, ותעשה מה שכתוב בתורה. נכון, בוודאי. זה לא נושא לדיון. מי שלא מחק את עצמו מה שכתוב בתורה, אז הוא לא פותח תורה, לא ראו לפתור תורה. אבל התורה יראה שם, אבל יש קושייה, איך זה מסתדר? איך זה מסתדר? תשובה, זה לא מסתדר. מה זה מסתדר? תשובה אחת, יכולה להגיד לך, המוסר שלך עקום. אז תסביר לי, איך המוסר שלי עקום? קושייה. זה מקבל. מקבל. אני חשבתי שצריך להלוות בריבית, באה פרשת שבוע, לא תלווה לו בנשך, ואומרית לו תנח לך. בסדר, אז למה? איך בונים נשק? איך בונים שוק מפותח? איך יוזמים? איך מגייסים המון? למה שהכסף שלי ישכב בלי להרוויח והרוויח לשבוע? יש הרבה שאלות שצריכים למצוא להם תשובות. אבל הדוגמאות שרצות לי זה הדוגמאות שבשבת הצלתם. דוגמאות... הרב הגבאי, אני משתיק אותך או שאתה משתיק לבד? תודה. אז חכם אמיתי, החודר לדעת האמת, שבוע יש שם דבר מכונו, לא יסתפק בעשרת פליאה מצד אחד, שרק תחיית הרגשה שכלית במקומה. יש פה ביטוי מעניין, שיש בו איזה תרתי בסתרי, הרגשה שכלית. הרגשה שכלית. אולי זה שכל, אני אפילו לא נלך לתרץ את המילים הרגשה שכלית של קושייה, שיכול להיות שיצטרכו עליה 12 או 24 תירוצים, ויכול להיות שהיא רק ראייה בפיסוק אחר פה בפשט. רק שאתה לומד סוגיה. לא כפעם הפרחס בן יאיר אמר לו, מה פירוש המילה? הוא אמר לו, 24 פירושים המילה הזאת. יש פירוש אחד למילה הזאת. קושייה של גדולי עולם האלה, קושייה של הפרחס בן יאיר, קושייה של רשבי, זה קושיות בליבה של הסוגיה, בשורש, במהות. הם תופסים את הסוגיה, תופסים את השור בקלמה, ויורדים לעומק, ומשם עולות להם קושיות קשות מאוד. אז אין פה עכשיו לתרץ, תתרץ לי. אין פה מה לתרץ. אנחנו עומדים באור הגרא, למשל. זה שולחן האור, זוכרים לומר באור הגרא. גרא היה גאון עולם, זה מה לדבר. והוא כותב, אתם יודעים, ככה מעט מאוד מילים על כל סעיף. יש סעיפים שערבי עולם עוסקים בהם, יש סעיפים שהסוגיות בהם מסובכות, הם ביטוי לסוגיות מסובכות מאוד. ויש קושי עמוק לא, מאוד להבין שיטת שולחן ערוך לפי הלימוד של, של הגמרא הראשונים. ואז הגר"א כותב כמה מילים, ואומר, יש תירוץ, נכון? אני מדבר על סדר בוקר בישיבה, סדר בוקר בישיבה. אפשר לקחת תירוץ כזה של הגר"א, ולהגיד לך אותו בחצי דקה, לא, תירוץ זה לא טוב בגלל זה, זאת קדימה. אז אנחנו לא לומדים ככה בסדר בוקר. יכול להיות שגר"א כזה נלמד שבועיים. בהחלט יכול להיות שעל דור הגר"א כזה אתה תשב שבועיים. למה תשב שבועיים? כי אתם זוכרים מסופר בגמרא במסכת שבת, בפרק ראשון, על מעשה בתנא דבליהו, מעשה בתלמיד אחד, שמת בחצי ימיו, והייתה אשתו לתפילה, והוא חזר בבתי כנסיות ובתי מדרשות, ואומרת בעלי שקרא ושנה ושימש הרבה לפני מה, מת בחצי ימיו, ולא היה אדם מחזיר את התשובה. היה בעל צדיק, צדיק, צדיק. קרא ושנה ושימש הרבה. מה מת בחצי ימיו? איך? מה הוא עושה? מה מגיע לו? ועד שבא אליהו הנביא וענה לה. לפני שנדע, אנחנו גם לא נעשות עם מה הוא ענה לה, רק הרב מסביר שם את ה... למה אתה נביא היום מספר לנו שהייתה מחזרת בבתי מסר ובתי מדרשות, אתה מחזיר תשובה? יש לך תשובה, תגיד את התשובה. מעשה בתמיד שקרה ושנה ושמש הרבה ומת בחצי ימיו, כי כך וכך. למה הסיפור הזה? אז הרב אומר את מה? שכל מי שישב בסדר בוקר פעם, יודע טוב מאוד, שאסור לך לתת לתשובה לעבור מהר. לשאלה. זה לא השעון שלה, אתה צריך להרגיש את השאלה, לשקוע בתוכה, להבין אותה. לא זאת אומרת משהו שקשה להבין, אתה מנסה תירוץ אחד, אתה רואה שאי אפשר, תירוץ אחר ש... אני יכול לתת לך את התירוץ של הגב, ואז מיד תבין את הסוף, אבל אתה לא תבין את הסוף. לא תבין בעצם שאין שום אפשרות אחרת להסביר אותו. לא תבין שכל שיטה שאתה הולך, אתה נתקע באיזה קיר אחר, איזה קיר אחר. רק אחרי שישבת וחדרת למושג ונתאבקת ונסתכל כיוונים אחרים, רק אז אתה לוקח את השתי מילים שאתה שגר, אתה אומר, וואו, נכון? כמו השירה שלי אומרת, שאלות שהוא עונה עליהם, הוא עונה לכל כך הרבה שירות, שרק כשלמדת, טוב, 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 אתה גמרה, רק אז אתה חוזר רשי, ואתה פתאום רואה שפים רשי בשתי מילים, סיבך את כל העסק. יש צורך לא למהר לענות על שאלות, ממש לא כדאי לענות על שאלות, באמת שאלות. כל הבבלי בנוי ככה, ומי שלא מבין את זה, אז משעמם לו ללמוד בבלי, אין לו כוח ללמוד בבלי. כל הבבלי בנו, אני חושב שיש לך סבנות לתשובה שאלה. עזוב אותך עכשיו תשובה. לא, לא עזוב, אנחנו עוברים לתשובה. כל הבבלי זה מסע ומתן של תורה. חשבתי ככה, והוא ענה ככה, תעזוב, תחתוך לריף, נו ישר, מסקנות. גם לריף יש תפקיד חשוב, נכון, כשבאים לסוכר לך. אבל יהודי של שס, כל יהודי של שס יודע שמהותו של הבבלי זה הדיון, אהבה אמינה, ומה יצא מפה, ואם נגיד ככה, איך זה ייפול. לעכל, לחיות את הדבר, לחיות את הקושייה, אני אומר, קושייה. ואז מה זה תירוצים? מה זה הרבה תירוצים? בואו נראה. מה הוא כותב פה? החכם האמיתי, החובר לדעת תורה, מי כשבוא לשם דבר נכונו, לא יסתפק בהסרת הפליאה מצד אחד. תן לי תירוץ, בום, הכל יסתפסר, אין לי קושייה, בואו נמשיך קדימה. אני באמת נשארתי אותו בן אדם. הייתה לי קושייה, הורדת לי קושייה שתמשיך, מה פתאום? אם זה קושייה אמיתית? אם זה קושייה אמיתית? אתה הבנת עכשיו השאלות שלי זה מתוך הכל התרייג, מה נבחור? למה תרייג יש? אבל כל דבר שבשס, מקודשי, מלכות שבת, מלכות תפילה, כל דבר שבשס, אתה מבין משהו, פתאום בגמרא יש דבר מוזר, דבר לא מובן, דבר מפתיע מאוד. אתה אומר, טוב, טעיתי, סליחה, מה פתאום? מה פתאום? אז בזה הסרת את הפליאה, הסתדר לי, בוא נמשיך קדימה, מה פתאום? אם אתה רק צריך לקושי ידע, בסדר גמור, יש לך אמצעה, אין קושייה, בוא נמשיך קדימה. הבנתי, שתירה מי שתמכרות, אין סתירה, כתוב שלישית, בסדר, בוא נמשיך קדימה. אבל אנחנו מדברים פה על החכם האמיתי החודר לדעת אור האמת. אנחנו מדברים על המשמעות הפנימית של הסוגיה. מה האלוקים בא לחדש, לא רק מה כתוב בגמרא, איך אין על זה קושייה. מה המסר האלוקי הפנימי בסוגיה? זה החכם האמיתי החודר לדעת אור האמת. אז הוא לא מסתפק בהסרת פליאה מצד אחד, שרק תחיית הרגשה שכלית במקומה. אני עדיין לא יכול להגיד לכם מה זה הרגשה שכלית. תובנה שכלית. או מצוקה שכלית. למה הוא לא מספיק? למה? למה אנחנו רוצים 12 תירוצים של הראשון? הוא אומר, תוכן כל פליאה, מה התפקיד של כל קושייה? קושיות זה שערי תירוצים. השס מלא קושיות, והתנך מלא קושיות. המדרשים מלאים קושיות, נכון? או לא נכון. ככה גדולי ישראל, ככה הספרים הקדושים מסבירים. אין שום קושייה. רק אם אתה מבין לא נכון, ברגע שאתה מבין לא נכון, אז, אז נוצר נתק בינך בין הסוגיה, בסדר? אם אתה חושב שאני תרנגול עודו, יש לך קושייה, למה אני לא עושה קולות של תרנגול עודו? נכון? אבל זה לא קושייה. קושייה אמיתית, פירושו של דבר, אני לא מבין. זה פירוש של דבר. קושייה אמיתית, יש איזו טעות. איך אתה יודע איזה שחתות? יכול להיות שיש לך טעות בשביל שאתה יודע את זה. שקורה מהר את הגמרא, מה אוויר אותה? תשמע, קשה פה, לא נורא, נו, בגדול, בוא נזרום, בוא נזרום. ואתה מחמיץ את, את המשמעות של מה שאלוקים מספר לך, מה שהסוגיה מספר לך. איך הספרים הקדושים כתוב מפורסם, שאם אין לך עבירות, אין לך קושיות. אדם שלא עשה עבירה מימיו, כל סוגיה שהוא קורא, אך ישר כמו רש"י. הכל מובן, הוא מבין את הסוגיה בדיוק לפי. יש לנו עבירות, אנשים מדברים בדרכם של המקובלים, בניסטר כזה, זאת אומרת, בסגולי כזה. אדם שחלילה פעם לא עלינו נגע במוקצה בשבת הזיז, לא לצורך אופן כמו, אז יש בו איזה פער כבר. אז יש בו יבוא ללמוד את הגמרא, אז הוא יבלבל. הוא יקרא את הגמרא, ומה שהוא לא יבין שם. בסדר? זה ניסטר, ואם הוא מתרץ, מתרץ צירות נכון, אז הוא מתקן את הקלקול של העבירה, מתקן את הפגם הרוחני. זה דבר כזה באור החיים הקדוש גם, גם בספרים יותר פנימיים, הרב ציודן במקורות. קושיות זה שערי התירוצים. קושיות, כל לומד בעיון בחיים שלו, בתורה, בכל ענפי התורה, ובוודאי, וגם לא בתורה. כשאתה עולה על משהו שאתה לא מבין, משהו שאתה לא מבין, כשאתה מזהה שאתה לא מבין משהו, זה שערי התירוצים. נכון, לניוטון נפל את הפוח לראש, לעוד אנשים נפלו את הפוח לראש, אני אומר, רגע, אני לא מבין, אבל רק שאומר לו, לא, אני לא מבין, אתה שערי התירוצים, נפתחו לך הסתכלויות. ברגע שאתה מוכן להסתכל מחדש, מוכן לזהות לעצמך, אנחנו מפחדים מאוד הרבה פעמים לומר על עצמי, אנחנו לא מבינים. זה מאיים עלינו, זה לא נעים לדעת, שאנחנו לא מבינים. זה גורם לכם שולחיות בתשטוש ובערפל, ואם לאדם אין תקווה למצוא תירוצים, אז הוא נכנס לבונקר ולא מאפשר לעצמו לזהות איפה שהוא לא מבין. את הכל אני לא מבין, ברור שאני לא מבין. עכשיו אנחנו מדברים על החכם האמיתי, מה כפיר שאל אותי? בואו נראה רגע את השאלה של כפיר, כי נראה לי שאפשר עכשיו לענות לו. מה זה אור האמת? אני עובד על זה כבר כמה שנים, אני מקווה שאני אוכל לענות לך בעזרת השם. אמן, תתפלל, תנסה גם אתה לדעת מה זה אור האמת. אמן, הנה, אתה מתפלל. אור האמת פה, שוב אמרתי לך, זה לא מי שבא לרכוש ידע, בסדר? להצליח ממבחן, לתת לסדרים. הוא רוצה את, הוא חכם, הוא רוצה לשאוף, להתפגש עם משמעות הפנימית. אור זה גילוי, תמיד אור זה גילוי. אור זה כוח שמפגיש אותך עם דברים שונים. אז הוא לא רוצה תירוץ, הוא רוצה, התירוץ הכי אמיתי, תמיד, תירוץ אמיתי זה תירוץ שאחרי זה אתה מבין שאין בכלל קושייה. שהקושייה נבעה מנקודת מוצא לא נכונה. ואם זה פספוסי, אמרתי לך, לפעמים זה לא קראת נכון, לפעמים מחק שינוי ותודפוס, לפעמים לא ידעת איזה הלכה בלפעמים. איזה תירוצים מקומיים כאלה, וככל שזה שאלה יותר גדולה, או אדם יותר גדול, אז הוא מתראה לך שתירוץ יותר שורשי, שהבאת שאתה בכלל לא הבנת מה זה קרן. חשבת שקרן זה כמעטו להזיק, אז יקשה יותר בקושי. התברר שקרן זה משונה, ואז כל השיטה יחד לגמרי. כל השאלות שלנו בתורה, כל שאלות, וכמה שלא יהיה, זה לא שאלות שמטילות ספק, זה שאלות שפירושם, לא הבנתי. ומה זה חידושי תורה? חידושי תורה זה הבנתי. הבנתי מלמה. הרבה יותר אמיתית, מה שהבנתי קודם. אז החכם האמיתי הוא לא מסתפק. תוכן הפליאה היא ליישר את ההכרה הקולטת פני כל המרחב של ההכנה לכל צדדיה. זאת אומרת, כשאתה משנה את ההבנה שלך בעקבות הקושייה, אז אני יכול להגיד לך את התירוץ, ובוא תלך הביתה. לא, 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 זה לא החכם האמיתי. החכם האמיתי הוא מבין שלהבנה החדשה, אם זה סתם טעות נקודתית, זה טעות נקודתי שישרתי אותה. ואם זה לא נקודת, יש לזה הרבה מאוד השלכות על החיים. יש לזה הרבה מאוד השלכות על החיים. מגפת הקורונה יצרה הרבה קושיות על כל מיני תובנות וצורות התנהגויות ונקודות מוצא על החיים, על תפיסות תרבותיות, תפיסות כלכליות, שהרבה אנשים שחשבו שאין דבר כזה לא לצאת חודשיים מהבית, אין דבר כזה שאתה נשאר עם המשפחה שלך, אין דבר כזה מדינות לאום, אין דבר כזה להקשיב לפקידים הציונים. אין דבר כזה להשתמש בזום. יש הרבה נקודות מוצא כאלה שנוצרו עליהן קושיות. מי שלא רוצה לשמוע את הקושייה, חופר בור עמוק, מכניס את הראש בפנים, והוא לא רואה. הוא לא רואה. הכל בסדר. אמרתי רק קושיות עליכם, לא, גם לה יש כמה קושיות, זה בסדר גמור. יש לכם עוד, תשתפו אותי, אני אהיה קשוב. קוראים לזה ביקורת, ביקורת פנימית. שלכל מוסד רציני שיש לו מחלקה לביקורת פנימית, לבעיה שלא היו טעויות, היינו מושלמים, אבל ביקורת מקדמת אותם. אבל כשאתה משנה תובנה, אתה משנה הבנה, קושייה אמיתית, תירוץ טוב, תירוץ אמיתי, זה בדרך כלל אתה לא הבנת משהו במהות. במהות. אז אתה עולה לקומה חדשה. הרשב"א חולק על התוספות לא בגלל שהגמרא שלו הייתה אחרת, בגלל שהוא מבין אחרת לגמרי את כל הסוגיה. יש לו, אתה פותח אותך להבנה אחרת גם כל הסוגיה. כשיש הבנה אחרת גם כל הסוגיה, זה לא נגמר עכשיו. אתה הולך אחרת הביתה. שהשתנתה הבנה שלו מה זה קידושים, השתנתה הבנה שלו מה זה סוכה. אנחנו אומרים שם סוכה. איזה הבנות עושים מסכת סוכה באה לבנות בנו? איך עושים סוכה ואיך נותנים מבט המינים? זה ההוראות הטכניות. אבל מה הדרכות הפנימיות של מסכת סוכה? אולי מה זה בית יכול להיות? נראה, נלמד בעזרת השם. אז כשיש לך הבנה אחרת מה זה בית, יש לזה המון השלכות, השלכות תרבותיות. השלכות פילוסופיות. כששינית לך משהו בפנים, אם אתה שינית משהו בפנים, אז הנה, מסכת קודש שאתה לומד, אם יש לך תובנות חדשות, כל מערכת היחסים שלך ושל אשתך, הן להיות אחרות. איך התפקיד של מוסד המשפחה הוא אחר. בא אדם זורק רעיון לחל החיים. יש לו רעיון, יש לו רעיון. למה סתירת זקנים בניין לבניין צעירים סתירה מהסיבה הזאת? כי לצעירים אין ניסיון חיים. הם לא עשו דברים. זורקים רעיון, מה אכפת להם זרוק רעיון? תזרקו רעיון. מה גלי המשנה? מה ההדף? מה המעגלים שסובבים? שינית פה משהו? מה אתה מבין שינית פה משהו? שינית פה לפעמים איזה גוז אחד, וכל הערימה זורמת למקום אחר לגמרי. תעשה מערך בדיקות. תבדוק מה קרה, תחשוב קצת קדימה. זקנים זה לא דווקא בגיל, זה בעיקר בחוכמה וניסיון לחיים. אבל כן, התנ"ך מבין לזה סוגיות כאלה. הוא רץ, הוא משנה, יש לו ביקורת, בום, חכה בן אדם. אתה אומר משהו, זה חוצפה, זה בדיוק חוצפה. מה זה חוצפה? להיות חצוף זה לא לומר דברי אמת, זה לומר דברי אמת, אבל להתעלם מהמשמעויות הרחבות של שאר הדברים, לא להבין שאתה חלק קטן בתוך מרחב הרבה הרבה יותר גדול ממה שאתה. אז כשאתה אומר תירוץ, אז התירוץ הזה, התירוץ השכלי הזה, שמציב אותך לקראת מחדשה, הוא בא לידי ביטוי בהמון תחומים בחיים, בהמון תחומים בחיים. ככל שהדברים משתנים, הייתי שמח מאוד לראות במה ילמדו שם רשב"י ורבי פנחס בנימין. אבל כשיש קושייה רבי פנחס בנימין, רשב"י לא אומר את התירוץ. הוא מוליך אותו קדימה, איך בונים מרחב חדש, איך בונים חיים חדשים. מה המשמעויות של זה? מה הנגזרות של זה? זאת אומרת, זה לא עוד תירוצים ועוד תירוצים. אמרתי לכם, לא צריך להגיד לכם, שני תירוצים על אותה קושייה, משהו פה מפוספס. זה קושי, הקושי הוא איך זה מתיישב בחיים, ואני מיישב את זה בחיים בצורה הזאת, איך זה משפיע על ילדים קטנים, איך זה משפיע על קהילה, איך זה משפיע על מערכות יחסים של עובד מעביד, ואיך זה משפיע על כוונה בתפילה. זה כל דבר יש השלכות. אי אפשר לבודד ולנפנף דגל לך מצלחתי. ההקפה הכוללת ביחוסה לחושים מתורד בששת התקדים אשר לששת הקצוות. נכון? המרחב בנוי משש קצוות. למעלה למטה, ימין שמאל וקדימה אחורה. רוחה ברוחות, מזרח ממערב צפון דרום ולמעלה למטה. כל גוף גשמי הוא בא לידי ביטוי בשישה, שלושה מדים ושישה, כל מד יש שני גבולות. אומנם מתוך המוחש יגיע את המושכל המופשט של אומתו, עד שההקפה הכללית המתרצת את כל קושייה והרחיבה דעתה על כל אופן, שחוג הרגשה מחשים לסך ותרסה פירוקים. זאת אומרת, תירוץ אמיתי הוא תירוץ שמתייחס לכל ששת הצדדים, כל המרחב, כל מרחבי החיים. מרחבי החיים מבוטאים במספר שש. יש שישה כיווני חיים שמתבטאים במקום, בחלל, הפיזי. וכשמתחדשת הבנה חדשה, אז האחריות של מתרץ אמיתי זה לא רק לזרוק איזה פלפול, יש לי רעיון, אלא להוליך אותו קדימה בחוכמתו הגדולה, מה יקרה עוד 10 שנים, איזה מייקר, עוד 20 שנים, מייקר בתחומן, מייקר בתחומן. לכל ששת הצדדים, לזה שישה הצדדים, ועליהם יש עוד קומה. אמנם מתוך המוחש יגיע את המושכל המופשט של אומתו, נכון אמרנו שמתחילים בצדדי החיים, הממשיים, המוחשיים, אבל עליהם יש השגות מושכות עליון, השגות, תובנות. השכל שלי הוא שכל שצומח על העולם, יש את העולם, ואחרי זה העיניים, האוזניים, חוש הטעם והריח של כולנו די דומים. אין בהם חילוק עם המותיים. אבל ההבדלים בינינו זה מה הפשר שאנחנו מעניקים לזה. זה גם היה מונע כל כך הרבה מריבות בעולם, היינו מודעים לזה, שבדרך כלל האירוע הוא אותו אירוע, והמלחמות הגדולות זה על הפרשנות שהנקתי לאותו אירוע. הוא בא ועבר לידך ולא אמר לך שלום. אז איזה בן אדם הוא, תגיד, חבר כזה שעובר לידך ולא אמר לך שלום. משום שהאירוע הוא לא האירוע, האירוע נכון שהוא עבר לידך ולא אמר לך שלום, רק אתה מניח שהוא בא להליב אותך, והוא פשוט לא שם לב שעברת שם, וחלוטין לא שם לב, ועסוק במשהו שם. אז אפילו ברמה הזאת, יש פרשניות, הם מקבלים פה משהו הרבה יותר גדול. אז תירוץ אמיתי, תירוץ רציני, שתמיד חכם גדול, שכשאומרים לו תירוץ אמיתי, משהו גדול, אז אתה מקיף את כל מרחבי החיים. יש לך את האחריות הזאת, גם מרחבי החיים המשיים, בתכלס, וגם את צורות ההסתכלות. עד שההקפה הכללית המתרץ כל קושיה ברחיבה, דעתה על כל האופק של חוג ההרגשה, מהחוגים, מהרשיב והשכל, כי השכל זה שכל שיושב על הרגשות, על מה שאתה מרגיש. מהחושים תריסר פירוקת, בסדר? אז יכול להיות שלפעמים יש 72 פירוצים. יכול להיות שלפעמים יש 4 פירוצים. זאת אומרת, שוב, לא גמרתי, אמרתי משהו, יאללה, נחמד, בוא נזוז. מה פתאום? מה פתאום ממשיכים את זה, מבינים את הכאב, מבינים מה השתנה פה? מערכת, מערכת של שאתם תכף גדולים, עם אחריות גדולה לחיים, מובילה אותה קדימה. אז זה היה לפני שהוא נכנס למערה. למה עכשיו זה נהיה הפוך, שרפי אחד בניר מקשה לו, הוא מתרץ 24 פירוצים? אמנם כשהתעלו המושגים, התייצב כל ההיקף של המושג, הוא כתוב בהערה למטה שזה לא מושג אלא מוחש. התייצב כל ההיקף של המושג והמושכל ביחד, המוחש והמושכל ביחד, שזה 12, נכון? שבא לידי ביטוי במספר 12, והשמשו בתור מושגים קרובים שעליהם ייבנו המושכלות המופשטות היותר לילות ורחבות, להראות אופקים חדשים, גוונים דלו מתחזיין, מגוונים ומתחזיין. זה כתוב בזוהר, כמו שאתם רואים פה למטה. גוונים דלו מתחזיין, מגוונים מתחזיין. את הזוהר אני לא זכיתי לצערי הרב להבין, אבל הכוונה הפשוטה פה, הרב מביא את זה פה, אנחנו מביא את זה בעוד מקומות שצבעים, גוונים זה צבעים. צבעים זה צדדים בחיים. צבעים. אז יש אפשרות לתאר צבעים שלא נראים, גוונים, כמו גוונים תרבותיים וגוונים במובן הזה. אז יש אפשרות להשתמש במשלים, במשלים, אולי זאת זה ההסבר הנכון, אני מחפש את המילים הנכונות. יש אפשרות גוונית המתחזיה זה דברים שאנחנו יכולים להבין. זה הופעה אלוקית שמתגלית אלינו, כל אחד לפי רמתו. אבל כל ההופעה, כל מה שמתגלה לנו בעולם הזה, אז הוא יכול להיות משל ובסיס, והופעה למשהו הרבה יותר פנימי. עוד דברת המשל, נכון? מה זה משל בכלל? משל זה כשאני בא להפגיש אותך עם דבר שמאוד קשה לך להבין, כי אתה לא מכיר את המרחב, אתה לא מכיר את הרעיון, אתה לא מכיר את צורות החשיבה האלה, אז אני מחפש משהו דומה במרחב החיים המוכר לך. אני מחפש משהו דומה במערכות יחסים שאתה מזהה, ודרכם אתה יכול להשליך למערכות יחסים שמרבות המופשטות וחדשות לך. עד שיתנו המושגים, יתנו המושגים, זה כל אחד ואחד לפעמים דרגה דילך, אומרים עכשיו לרמת השיא העליון של רשבי במערה. מה רשבי עשה שם במערה ביחד עם בן שלו? יחד עם בנו. אז הם הגיעו להתעלו המושגים, הגיעו למבט משוחרר לגמרי מהעולם הזה, אתם זוכרים את הגוף שלו אלו הרגיש, את הצרכים החומריים, הוא במערה הזאת נכנס לחביון הגנוז של ההיצעה האלוקית, משם הוא חוזר אחרי זה לעולם. הוא לא יש עולם ובואו ננסה להסתדר איתו, ובואו ננסה להבין אותו, בואו ננסה לקדש אותו. הוא צופה בעולם הזה, צופה בעומת נשמתו במבט אחר לגמרי. אז גם המושג, פה היה מושג, ועל זה היה תחושות, תחושים, ועל גבי זה, הסברים השכליים שנתנו. רבי שמעון התעלה למקום אחר לגמרי. הוא לא רק בודק את השכל ואת הרגש, את הנפקמינות, והוא חכם, והוא רואה טווח ארוך, ולא יודע מה יקרה עוד 20 שנה, ולא יקרה עוד 20 שנה. כן, ישתמשו בזום, זה יזיק פה, זה יזיק שם, וזה באמת סוגיה מאוד מאוד גדולה, אם אני מדבר על הזום הזה. מה זה עושה עד שחינכנו לילדים לא לגעת במחשב ולא במחשב, ופתאום פה אתה רוצה להרוויח קצת, אז אתה פתאום מתרגל לשעות מסך, וגם כל האמירות החולות של... זה לא, אז אתה לוקח איזה חכם גדול שבאמת מסביר לך את הסוגיה לכל אורך, ואני לא נותן איזה וורט נקודתי פה, מה? גם בשורש ועם ראיית כבח ארוך, צופה כזה, חכם צופה למרחוק, אז לא, הרשב"י לא שם. כי בסופו של דבר, כל העולם הזה זה עולם שעדיין משועבד, ואיך שלא כן ברא אותנו, בסדר, שההשגות העליונות התחלתן עם החושים. אבל הרשב"י מגיע מעולם אחר עכשיו, הרשב"י מגיע מקום משוחרר לגמרי, התייצב כל ההסכף של המוחש והמושכל יחד, מושג מהמוחש אולי, וישמשו בתור מושגים קרובים, מושגים קרובים זה העולם שאותו אני מכיר, ודרך העולם שאני מכיר, אני יכול להיפגש עם עולם הרבה יותר עליון. מושכלות מופשטות, גם קודם זה המושכלות, קודם זה השגות עליונות. עכשיו זה אומר, אז המושכלות המופשטות היותר נמות רוחבות. להראות אופקים חדשים, עכשיו זה קצת יותר מגוונים שלא, שאין אפשרות להבין אותם בעולם הזה, מתוך מפגש עם מה שכן אפשר להבין בעולם הזה. וזאת היא העלייה העליונה, שעליה אלה האיש אשר התולדות השכליות הנולדות מהתולדות החושיות, הן עומדות לו מערכה אחת של דרכים מוחשים. ועליהם ייבנו המושכלות והעצות היותר רחוקות ועליונות, שכל עוד השקושיה מרחבת הגבול, אופקים חדשים לא יתבטא פירוקיה, כי אם כבדה את פירוקיה. אז מה זה העלייה העליונה? העלייה העליונה זה הגמרא שאנחנו מזכירים פה לאורך כל הדרך, הגמרא בסוכה, פה המפיל ביר מזכיר, סוכה דף מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ עמוד ב', שהגמרא פורסמת, שראיתי בני העלייה והם מעטים. מי אומר את זה? אומר את זה רשב"י. רשב"י במסכת סוכה דף מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ-מ- נשתדל להיזהר, להזדרז. והנה זה בא. נעשה צורת הדף. כן. ואני כבר משתף אתכם בזה, בסדר? יש? הצלחתי? עוד לא? הנה. זה הגמרא בדף עמוד ב'. שראל, אתה רואה את הגמרא? תעשה לי כאן עם הראש. שראל, אתה רואה גמרא? לא?
עכשיו.
עכשיו רואה. יופי. אז אם אתה רואה, אני מניח שגם אחרים רואים. ואמר, היי, ואמר, יש פה איזה מה שחוסם לי. ואמר חזקי אמר רבי ירמיה משום רשבי. זה רשבי אמר את זה. יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה, מיום שנברא העולם כוונה. אני יכול, בקדושה שלי, בצדקות שלי, ביראת שמיים, אומר רשי לי, זכותי אני סובל כל עבונותיהם פותרה מן הדין. יש כפות מוזניים על צד אחד כל העבירות, צד שני הקדושה של רשבי, והוא מאזן את הכל. ואלמלא אליה, זה מיום שנבראתי, מיום שהוא נולד. אלמלא אליה אלעזר, זה בלי יוד, אלמלא אלעזר בני, מי? אם אתה שם איתי גם את אלעזר שהיית אומרה, אז אני פותר אותה מיום שנברא העולם ועד עכשיו. יהיו כמה עבירות מיום שנברא העולם, ובכל אופן חושב שיכול להזן אותם. אלמלא יותם בן עזריהו, המלך יותם, מיום שנברא העולם עד סופו, לא רק עד עכשיו. זה לא. גם דווקא יותם עוד מעט נראה, אם נתעסק בזה. עכשיו הגמרא מקשה, ואיך זה יכול להיות, ואמר חזקי, אמר בירמיה, זה אותו אחד שאמר שמורש בי, ראיתי בני עלייה בן מועטים, עם אלף הם, עוד ממרה, סליחה, זו לא קושיה, עם אלף הם אני אובני מהם, עם מאה הם אני אובני מהם, עם שניים הם אני אובני מהם. אם יש בני עלייה, זה בני עלייה, מושג שצודי העלייה העליונה, שכאן כתוב בירמיה. עכשיו הגמרא מקשה, ומזיר טריק אולי, מה שיש כל כך קצת, אלף, מאה, רק שניים, ואמר על 18,000 של שורות, יש לפני קדוש ברוך הוא, לא קשה, אני מסתכל באספקה אמירה, אני לא מסתכל באספקה אמירה, מדרגה של נבואה עליונה. ודמיסק למספקה אמירה, מזיר טריק אולי, מה יש כל כך קצת, אנשים שמסתכלים באספקה אמירה, כל כל אחד כזה מחזיק דורות, אבל והרי אמר הרבי, לא פחות מעל, לא פחות עמה משמתלתי, מתלתי משית הצדיקי. זאת 36 הצדיקים בכל דור, שהם מסתכלים, מסתכלים בפעם, והספקה נהירה, שהם מקבלים פני שנה בכל יום, שנאמר, אשרי כל חוכל, לא, לא, גם מדבר. מת הגמרא לא, כאשר עד האלה בבר, עד האלה בלא בר. אלה שנכנסים ברשות, ואלו שנכנסים בלי רשות. שמבבר ברשות דה, בלא בר, בלא ברשות מועטינו. ואנו כמה אני אומרים. אז זה בני העלייה פה שהרב מדבר עליהם. מדבר עליהם בזו. זאת העלייה העליונה שעלה עליה האיש אשר התולדות שכריות הנהלות מהתולדות החושיות המדעות מערכת. הוא שולח פה גם לארפילי תואר עמוד קוף יוד א', אני לא יכול למצוא את זה במחשב עכשיו, כי זה לא לפי העמודים. ארפילי תואר עמוד קוף יוד א', זה בהוצאה של, זה קובץ ב' ארפילי תואר. ואני לא זוכר איזה פסקה הזאת, ויש ממשהו. קורא את זה בפסקה שין. תודה רבה, אז אתם רוצים שאני אשתף תוך כדי? אולי שמואל, אתה יכול לכתוב את זה בצ'אט להעתיק אותה? תודה רבה. אז זאת העלייה העליונה, 24 תירוצים האלה. אם רב פנחס בן יאיר תראה את 12 תירוצים, תאמינו לי, זה בסדר, נכון? באחריות, יחס לתורה, יחס לאיך לומדים. העלייה העליונה, להכפיל את זה מ-12, מ-12, זה לא תוספת, נכון, מחשבות. זה לא... הוא חשב על עוד נפקמינות שאני לבד לא חשבתי עליהן. מה פתאום זה עולם הרבה יותר עמוק? זה כבר לא רק הבנה של כל מרחבי ההתפשטות בעולם, זה חקירה פנימה, 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 למגמות האלוקיות, למוקש האלוקיות, להליכה בדרכי השם. להידבק בהשם, זאת היא העליונה של האיש, זה הרב כותב בהרגה, כשמסתכל על אותו של רשבי, האיש אשר התולדות השכליות, זאת אומרת, מה נבנה בו מהתולדות החושיות, הנה מומדות לו במערכה אחת שתוכלים שכליים, כל העולם שלנו, כל העולם השכלי העמוק, מה שהוא קרה קודם, ההשגות העליונות, אצל האיש העליון, כל זה זה רמת ההתחלה, זה שכבת הבסיס, מערכה אחת שדרכים מוחשים. כל זה, זה העולם שלנו בסדר, סי, סי, סי הפסגות, שהעולם הזה יכול לספר ולהתרגש ולהיות מופתע מהם, זה בשבילו נקודות מוצא. הנה, רב שמואל כתב לנו, אז אני קורא, אותם הצדיקים, שההסתכלות העליונה שלהם מעכב אותם להתבונן, אפילו דברים מעשיים. נכון, ככה רשבי התחיל, ההסתכלות העליונה, עקבה אותו מתבונן במה שרבי יהודה, בהנהגה האלוקית, בקימה קימה, בחיי שעה, צריכים הם להביט מלמעלה למטה. בדיוק כשהם שרוב בני האדם, רוב בני האדם זה גם תקדך על גדולים מאוד, צריכים להתאמץ להסכיר בדברים, צריכים למטה למעלה. מהתוכן המעשי, התוכן הרוחני, והם שצריכים להסתכל בדברים המעשיים לא מלמטה, מלמעלה הם צריכים להסתכל על העולם, הם בני עלייה מועטים. בני עלייה מועטים זה גמרא בסוכה, זה ברור. מה שרשב"י אומר, ראיתי בני עלייה בין מועטים. שמסתכלים מעלייתם העליונה, הם בעלייה. בני העלייה הם שייכים לעלייה. העולם מסוי בשתי קומות. יש בית כללי, יש את העזרת גברים, ויש את העזרה למעלה קטנטנה. יש שם אולי שניים, אולי אלף, בכל הדורות. שהם מסתכלים אל הבית שלנו, מתבונים בו אחרת, אז הם, כל העולם שאנחנו מכירים, הפנימיות שלו והרעיונות שלו וכל השיח שלו, כל זה מחוץ למערה. אבל הם מסתכלים עלינו בטח. הם מצילים אותנו, הם מצילים את כל העולם כולו, מיום שנברא. ולמה אלמלא יהיו תם מנוזיה, ולמה אלמלא, בואו נצרף איזה תם מנוזיה עליהם, בטח שיהיו תם מנוזיה. והלוואי שנצרף עוד ונצרף עוד לפן הזה, אם אנחנו רואים כוח של צדיקים לאחרת העולם אותיו זכות, אז כוח של תלמידיהם ומה שממשיך אותם. עליהם הבנו מתוך העולם הזה, התורה של רשב"י במערה, אתם רואים, היא לא מנותקת, 24 תירוצים, זה לא, אני לא מסתכל מהכיוון שלכם בכלל, הוא חוזר להסתכל על העולם שלנו. אבל העולם שלנו רק גורם לרומם בו הרבה הרבה יותר ארוך. עליהם הבנו, על העולם שלנו, על הפסגות של העולם שלנו, אצלהם זה נקודת המוצא, ועליהם הבנו מסקלות ועצות היותר חוקות ועלינות. שכל הרגשה של קושייה, ברגע שיש קושייה, אז כתוב בהתחלה לגמרא שהם גרסו, ישבו במערה והם גרסו. אז אמרנו, מה הם למדו במערה? למדו ניסטר, למדו הלכות. אין אצלם הבדל בדברים. מה זה הלכות? הלכות זה ניסטר. פשט, רמז, דרש וסוד, זה לא דברים אחרים. התורה הכי ניסטרת שבעולם. מה הספר הכי 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 פנימי שיש? הרבה יותר מ... שאר הכוונות של הארי הקדוש. מה? חמישה חמשי תורה, אתם כולכם יודעים, מספיקה מיהם. חמישה חמשי תורה זה, עין לא ראתה זו אלוקים זולתך, אבל חמישה חמשי תורה, מספיקה מהירה במדרגה יותר גבוהה, מה שכתוב פה. עובד רגוע מרבי שמעון בר יוחאי. זה רק מויש רבינו. וזה חמישה חמשי תורה. אז חמישה חמשי תורה, זה השאלה עכשיו, מה אתה מבין בחמישה חמשי תורה? אתה ממשה, אתה מרמז, אתה מברש, אתה מנסוד, באיזה מדרגות, נכון. אבל זה התורה, אז כשהם למדו הלכות, רשבי והבן למדו הלכות במהרה, אצלם הלכות דור זה, הערות אלוקיות, זה עצות אלוקיות, זה גופי תורה, גופי תורה. זה עומק, עומק, עומק המחשבה האלוקית, שמתבטאת בהלכות, בהלכות, בגופי הלכות, שאתה לפעמים יכול ללמוד אותם בלי לגעת בעומק, ושזה מיום במהרה, ספר לנו מה החיים שלנו. אז כל הגשה של קושייה בהלכה, כל הגשה של קושייה בגמרא, כל הקושייה של המדרש, באגדה, פרק בתנא, בעצם שמחה גדולה. אני חושב שלפני ששמחים על תירוץ, שמחים על קושייה. קושייה פותחת אותך בעצם, קושייה אמיתית ככה, היא מציקה לך. קושייה שאתה קשה לך לישון, או שאתה פחות הולך לישון כשאתה חושב עליה, קושייה שנגמר הסדר, אתה הולך ליד חבר שלך, ויש לו קושייה, למה לא שאלת, למה לא אמרת לו שלום? בגלל שזה קשה, שמשהו קשה, זה המתנה הכי רע, מה זה קשה? לא מבין, כן. כשאתה זוכר להבין שאתה לא מבין. אתה אומר, אני לא מבין כלום, יש לי מה להבין. לא, יש ציפייה להבין. ואנחנו מבינים, אז יש קושייה, והקושייה הזאת מוציאה אותה במקום כזה, להקשבה כזאת, עם פתח של תירוצים, שמכוחה לא נתקרח בתירוצים, נוכל להעלות לקומה חדשה, חדשה, חדשה של חיים. כשיש לנו שמות כמו רשמי, ששתולות בעם ישראל, בתורות שלו, במילים שלו, בהמשכות שלו. אז כל קושי, ויש כמה קשיים היום בעם ישראל. בהחלט יש כמה קשיים בעולם. ממשלה חדשה, עוד לא הושביעה, יודעים מתי תושבע, מה? מסתום היא תושבע בסוף. יש לנו כמה קושיות על הממשלה הזאת. יש כמה חוסר הבנות. אפשר להגיד למי שאחראי על העולם, שהעולם שברא לו כל כך יפה, לא כדאי, נכון? ממש לא כדאי. ויותר טוב לנסות למצוא קושיות, למצוא תשובות. למצוא תשובות זה לא רק, יש לי רעיון. למצוא תשובות זה להיות שייכים, לייצר את התשובות. לפעול עם אל, להעמיק, לחשוב. מה גורם לקושיות, מה הפער, איך מתרצים אותם. איך עומדים בפרץ, כמו שהנביא יחזקאל מצפה מהרועים של עם ישראל. לעמוד בפרץ, פרץ יש קושיות, חורים בחומה. והרועים האמיתיים, שקדוש ברוך הוא חפץ בהם מאוד, הם לא אלה שמסבירים איפה יש בעיות. איזה יופי, מצאתי בעיות. הם אלה שעושים תירוצים, 24 תירוצים, אפילו תירוץ אחד. תירוץ בתכלס, לא, זהו בגללו, והוא בגללו, והוא בגללו. יש הרבה אנשים חכמים מאוד שיודעים להסביר בגלל מי כל קושיה. אבל רשב"י יודע את התירוצים, שנזכה קצת מכוח הזכות הגדולה להיפגש עם אור מופלא, רום מעלה, שככה זכינו להתלוות אליו בימים הבאים. שבוע טוב, ברכת השם, אם יהיה מחר המשך, או תחילה שהמשך לא יהיה, אז דרך הטלפון של יוחאי אבוטבול, מי שמעוניין לדעת, ישלח לו, זה כתוב בצ'אט, אז אני לא מנתק, אני עכשיו מפסיק, אני נוסע לבושל שהוא דלת, אבל אני משאיר את זה עוד כמה דקות, שמי שירצה ייקח את המספר מהרשם. תודה רבה.